les trilat parasha on ne sent pas. Les trilat parashatenu, parashat vaichi, et metzavé Yaakov al bno Yosef lahavio likvura beeretz avot ubekever avot. Ve'ele dvarav. אם לא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד באמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. לתשובה הזו של יוסף אומר המדרש, אמר רבי יצחק, העבד עסק עבדותו ובן חורין עושה כחירותו. העבד עסק עבדותו שנאמר בבראשית כ"ד, וישם העבד את ידו תחת יד אברהם. ובן חורין נושא כחירותו, שנאמר, ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. שאלתי אליכם היא הפעם משולשת. א', על מה בפסוק מבוסס המדרש הזה? כלומר, מהו הדיוק בכתוב שעליו בנוי המדרש? ב', מהו הרעיון החינוכי שבמדרש זה? המגמה החינוכית שבמדרש זה? ג', היכן מצינו מגמה חינוכית זו שוב בתורה? באיזה מקום? אלה הן שלוש השאלות, אבקש תשובות אליי ישר הביתה. ועתה נעבור לסוף הפרשה, לאחר מות יעקב. לאחר שובה ממותה לוויה המפוארת אשר השתתפו בה לא רק בני יעקב, כי אם גם רכב ופרשים, מחנה כבד מאוד, לאחר אם כן שהביאו אותו לקבר אבות למערת המכפלה, הם חוזרים מצרימה. והנה מסופק כאן דבר מוזר. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו, ויצבו את יוסף למור אביר חציבה לפני מותו, וכולו, וכאן הם מביאים צוואה לעת אביהם, אשר אין לזכר בכתובים, ואשר לפי כל הסימנים, היא בדויה מן הלב. הפסוק הזה, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, הוא שעורר תמיהה גדולה. מה פירוש ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם עכשיו אחרי שחזרו מן הקבורה? וכי עד אתה לא ראו. אלא שברור לנו מיד שראייה זו כנוונתה כאן לא ראייה לעיניים, כי את זה ראו כבר לפני הרבה ימים, אלא כאן הגשת הלב, לא ראיית החושים, לא בעובדת מותו של יעקב הרגישו, אלא בתוצאות העובדה הזו. הם ראו עתה שאין הכל כפי שהיה עד עתה. ראו שינויים שנתהוו. זהו כנראה הפירוש של ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם. כלומר עכשיו הרגישו בכך. ובאים המדרשים ונותנים תשובות שונות לשאלה מהו בעצם הדבר אשר על פיו ראו עכשיו במרכאות, כלומר הרגישו באמת שאביהם איננו. ונאמר בראשית רבה, רבי לוי אמר, מהו ויראו? הכירו במיתתו של אביהם, ש... שלא זמנם יוסף לסעודה. כלומר, כאן יש יחס אחר מצד יוסף אליהם. ברגע שהרגישו ביחס האחר, הרגישו שאין יד אביהם חופפת עוד עליהם, ולכן פחדו. המדרש אומנם השתדל מיד ללמד סניגוריה על יוסף, אמר על התנחומה, ויוסף לא נתכוון אלא לשם שמיים. אמר, לשעבר אבא מושיבני למעלה מיהודה, שהוא מלך, ולמעלה מרובן, שהוא בחור. עכשיו אינו בדין שישב למעלה מהם. כלומר, ולכן לא יישב. והם לא אמרו חיים, אלא אמרו לו יסתננו. כלומר, הם חששו כאן לכוונות לא טובות אצל יוסף. ראו את שינוי היחס. אחרי שבית האביב, ודאי נתגברו הטרדות הציבוריות של יוסף. העניינים, ענייני המשפחה, אינם עוד כל כך חשובים, ואיש לעברו פונה, המרכז אשר מסביבו היו מתקפצים איננו. זו ידעת רבי לוי שלא זמנם לסעודה. אבל באמת דעה זו של רבי לוי אין לה שום רמז בפסוקים, שהרי רואים אנו בכל הפרקים האלה, מרגע בואם של יעקב ובניו מצרימה, שיוסף מופיע כאן לא רק בין מכבד אביו, אלא אף כאח נאמן, כמי שמשתמש בשררה שניתנה לו על מנת לשרת ולא על מנת להשתלט. החל מנאומו הגדול בפרק מ"ה, כאשר התוודה להם, אשר הוא הסלחנות ושלום ואהבה מרחפת על פניו. ועד לטיפולו במשפחה, אין אנו מוצאים שום שמץ של מתירת איבה, של רצון לנקמה, אפילו לא של התרברבות. ואין אנו רואים אחיזה לדברי רבי לוי, שלא זמנם עוד לסעודה, אלא רק מתוך הפסוק שראו כי מת אביהם. לכן השתדל רבי יצחק למצוא לראיית האחים הזאת כי מת אביהם נימוק אחר. וכן נאמר במשנת רבי אלעזר, אמר רבי שמעון, בתורה, בנביאים ובכתובים מצינו שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא יוצא ידי המקום. מן התורה מיניים שנאמר, ועכשיו הוא בא הפסוק של במשא ומתן שבין משה ושני השבטים וחצי אשר התנדבו לעבור חלוצים לבני בני ישראל כדי לקבל תמורת השירות הזאת את עבר הירדן. שם אומר להם משה, אם יקיימו את נעם וייתם נקיים מהשם ומישראל. ומכאן לומדים חכמים שלא די לאדם לעשות ידי חובת הקדוש ברוך הוא, שהוא בוחן כליות מלא, אלא צריך הוא גם לעשות ידי חובת הבריות. וכן הוא אומר ממשיך המדרש, ויראו אחי יוסף כי מת אביהם. מה ראו? אמר רבי יצחק, ראו את יוסף כשחזר מלקבור אביו. הלך והציץ בתוך הבור. הוא לא נתכוון לשם שמיים. אמר, כמה נפלאות עשה לי הקדוש ברוך הוא שהצילה לי מן הבור הזה. והם לא ידעו מה היה בליבו, ואמרו לו יסתננו. ממש זה צריכים אנו לפרשו. המדרש הזה אומר, יוסף חוזר מלוויית אביו, ועובר על פני אותו מקום שבו נמכר, על פני אותו בור שלתוכו נמצא עמו, שמי אותו בו שבו הגיע השעה למוות, העלהו אז לאותה משרה גבוהה שבה יכול הוא לחלקל את כל הארץ בכלל ואת אבי ואת אחיו בפרט. והאחים לא הבינו את עמידתו שם והבטתו לתוך הבור וחשבו עכשיו הוא ודאי לוקים איזה מזימות, איזה חושב על נקמה בנו. מדרש זה מלמד אותנו בעצם מושג גדול. הנה לכאורה מעשה יוסף כאן הוא כולו מעשה של אדם המעלה. בעל חובות הלבבות המלמדנו בעקום אחד משעריו כמה חשוב לאדם לזכור בכל יום ובכל שעה את טובות הבורא עליו. והוא בעל חובות הלבבות החודר כל כך לעמקי נשמת האדם מרבה לתאר כמה להפך מתרפא האדם ומתרשל ומתעצל לזכור חסדי הבורא. ובהרבה מקומות הוא מזכיר את האדם אשר עם התמדת הטובה בחייו שוב אינו מרגיש כלל בטובות שנעשות עמו. וכל דבר נראה לו כמגיע לו כשלקדוש ברוך הוא חייב לו את כל הטובה הזו. ושוכח הוא שאין הדבר מוכרח להיות כך, ושאולי היה גם פעם אחר לגמרי. ולפי דבריו חייב האדם החי בטובה מתמדת לעשות תרבולות רבות כדי להתגבר על סכנת השכחה וההתרדלות. וזה מה שמראה לנו המדרש במעשה יוסף. הוא יוסף משנה למלך פרעה, אותו האדם הגדול, אפשר לומר, השני באימפריה המצרית, איננו רוצה לברוח מזיכרונות נורים, ומן אותם הרגעים שבהם היה הרום בקוצקו, נתון בידי, נמכר לעבד, מושפל, אלא להיסח. הוא רוצה להזכיר לעצמו את חסדי הבורא, ונתן מדרכו, תסתכל אותו בו כדי לזכור בימי גדולתו את רגעי שפיותו כדי שידע להודות לשם החסדיו. אם כן לכאורה נוהג כאן יוסף לא כדרך אובני אדם אלא כדרך הצדיקים הגמורים. ובכל זאת נוזל פה בעל המדרש. הוא נושא שעצם ההצצה הזאת לתוך הבור לא היה יוסף צריך לעשותה. מדוע? צריך היה להתחשב לא רק בצורכי נפשו ובחובותיו הוא כלפי בוראו, אלא צריך היה להתחשב ברגשות אחד. ודאי לא לומר לו הקדוש ברוך הוא יודע שאין אני מתכוון אלא מהודות לו על חסדיו, אלא צריך היה לחשוב מה עלולים אחד לחשוב באותו רגע. הלוהים בירותם אותו עומד שם לפני הבור ומסתכל לתוכו תחת יוחזי, הם יאמרו בליבם עכשיו הוא ילמד האמת, אין מי שיגן עלינו, והוא עכשיו כאן בהסתכלו לבור, חושב על נקמה. יוסף לא נזהר במעשה ובמה שהצטווינו בתורה, והייתם נקיים מהשם ומישראל. ולכן, גרם לכך שיחשדו בו האחים, שיפחדו, שהשתתפו בתרבולת שקר מאוד מאוד מכוערת, הם בודים מליבם צוואה שלא הייתה ולא נכון. נבראה, ובאים אל האח ומתרפסים לפניו ומספרים לו, אביך ציווה לפני מותו, אנא זנה פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך, ואתה עשנה לפשע עבדי אלוהי אביך. והתורה מספרת, וייף כי יוסף בדברם אליו. למה בחה? המדרש אומר שחשדו כצוטמם לליבו, כחורש לזימות. עצם הדבר הזה שהם יכולים לחשוד בו בדברים כאלה, ברגשות נקם, אבל כשבמשך כל השנים האלה עד מות האב רק הראה להם ידידות ואחווה ונאמנות, הדבר הזה הביא אותו עד ידי דמעות. והוא אומר להם, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני. מילים אלה כבר אמרם גם אביו, יעקב, אלא שיעקב אמר אותם במצב אחר ובכוונה אחרת. והנה נפלא הוא שאותם המילים התחת אלוהים אני, שם זה אמר התחת אלוהים אנוכי, נחשבים כאן לצדקות גדולה, ושם נחשבו לו לעוול. רחל באה אל יעקב בדמעות ובבכי, הבה לי בנים ועם עין מיתן. ועל זה הוא עונה לה, התחת אלוהים אנוכי, אשר מנה לי מעשרי בטן. בקשת רחל הייתה שיתפלל עליה שישותף עמה בצערה. בקשתה נדחתה בטענה של גבולות האדם וצמצום יכולתו. אותה ביטוי של ענווה, התחת אלוהים אנוכי, אבל אינני רק בן אדם, שם באה לשם חיפוי על אי רצונו לשיתוף ולעזרה, כדי לגולל לעצמו כל האחריות, כדי להיפתח. ואילו יוסף באומרו מילים אלה, מכיר בגבולותיו, מראה את קטנותו, מי אני, וכי אני אלוהים, עושה זאת ולשחרר את אחיו מפחד. השפלת עצמו באה כאן כדי להוכיח לעצמו ולהוכיח להם, שאין זה ברשותו לבוא איתם במשפט, כי המשפט לאלוהים. המדרש מקשר את שני הפסוקים האלה, את דברי יעקב ואת דברי יוסף, בצורה של מידה כנגד מידה, ככה. אמרה רחל יעקב, הבה לי בנים, ועם עין מיתה אנוכי, וניחר אף יעקב ברחל ויאמר, התחת אלוהים אנוכי. אמר יעקב לרחל, וכי אנתי קיסר אני, של הקדוש ברוך הוא אני? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, בלשון שאמרת, התחת אלוהים אנוכי, בוא בלשון, בנה עומד, ואומר לבניך, התחת אלוהים אנוכי.